שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים היום את דף סמכוו במסכת קידושין. נתחיל 9 שורות לפני סוף עמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 16 דקות. גם היום, אגב אתמול, אנחנו עוסקים בנאמנות של עד אחד, שבאופן כללי עד אחד לא נאמן, אבל היום נראה מצב שבו הוא נאמן. וזה שבא אביי ומחדש שאם עד אחד טוען משהו כלפי מישהו אחר, והשני שומע את זה ושותק, אז השתיקה שלו היא קצת כמו הודעה, היא מחזקת את הטענה, ובמקרה כזה, העד האחד הזה נאמן. זה אביי, עוד פעם, אם עד אחד טוען משהו כלפי מישהו אחר, והשני שותק, אז העד האחד הזה נאמן. עכשיו, לגבי מה אביי אמר את זה, אז זה יחלק את השיעור שלנו לשני חלקים. בחלק הראשון נראה שהוא אמר את זה כלפי שלושה דינים באיסורין, בחלק השני נשאל האם זה נכון גם לגבי דבר שבערווה. אז החלק הראשון לגבי איסורין. אז נקדים קודם כל שבאיסורין עקרונית יש לנו כלל שעד אחד נאמן באיסורין. כלומר, למשל אם אתה מתארח אצלי ואני אומר לך שקניתי את האוכל בחנות קשרה, אני נאמן, אתה יכול לסמוך עליי, אתה לא צריך להביא שני עדים. ונגיד יותר מזה, גם אם אני טוען משהו כנגד חזקה, למשל אם אתה שואל אותי אם הפרשתי תרומות ומעשרות, אז עד עכשיו היה חזקת טבל ואני בעצם רוצה לומר שזה לא טבל אלא זה מופרש, אז גם כאן עד אחד נאמן, אבל יש תנאי, וזה שזה דבר שביד די, כלומר בשליטתי, כלומר במקרה של התרומות, כיוון שעקרונית זה דבר שהוא בידי לעשות, אני יכול להפריש אם אני ארצה, אז אפילו שאני מעיד נגד חזקה, אני נאמן אפילו שאני רק יד אחד, אבל אם זה דבר שהוא לא בידי, למשל אם אני מעיד על תבועה של מישהו אחר, שזה אני לא יכול להפריש, אז כאן יד אחד כבר לא נאמן, כי זה יד אחד נגד חזקה. עד כאן סוג של הקדמה. עכשיו לחידוש של אביי, אומר אביי גם במקרה שעכשיו אמרנו, שבו מישהו מעיד על משהו שהוא לא בידו, וזה כנגד חזקה, בכל זאת, כמו שאמרנו, אם הצד השני שותק, אז אפילו שהשתיקה שלו היא לא ממש הודעה, כי הוא עצמו בעצם לא יודע, הוא פשוט שותק כי הוא לא ממש יודע, אבל הוא כנראה קצת יודע או חושד, אז זה, בצירוף לעד האחד, זה מספיק והוא נאמן. זה העיקרון, ועכשיו, בינתיים אנחנו עוד לא ממש מבינים על מה מדובר כאן, כי בינתיים דיברנו רק כעיקרון, עכשיו בואו נראה דוגמאות לזה. והבאי מביא 3 דוגמאות, וזה אכלת חלב, נטמאו תערותיך, ושורך נרבה. ועכשיו בואו נסביר. אז דוגמה ראשונה, בא ראובן לשימון ואומר לו, זוכר אתמול שאכלת את הבשר ההוא? אז תדע לך, זה בכלל לא היה בשר, זה היה חלב, ואתה חייב קורבן חטאת. ושימון שותק, אז במקרה כזה אומר אביי, העד האחד נאמן, ושימון חייב להביא חטאת. זו דוגמה ראשונה, והגמרא מוכיחה את זה גם ממשנה בקריטות, י' א' עמוד ב', שעד אחד אומר כלפי מישהו שהוא אכל חלב, אז אם הוא מכחיש אותו, אז הוא פטור, ומשמע שאם הוא שותק, הוא חייב. כמו שאמר אביי, עד כאן דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, ראובן בא לשימון ואומר לו, נטמאו תערותיך, כלומר, אותם תמרים ששמרת להם שלא יטמאו, תדע לך שאני ראיתי שהם נטמאו, והוא שותק, גם במקרה כזה, העד האחד נאמן, וגם את זה מוכיחים הפעם מברייטה, וזה שאומר את הברייטה, שאם ראובן אמר לשימון, אתה נכנסת למקדש בשוגג בתומה, ואתה צריך להביא קורבן, אז עוד פעם, אם הוא מכחיש אותו, אז הוא פטור, אבל מכאן נדייק שאם הוא שותק, הוא חייב. אז זה הדוגמה השנייה, נטמאו תערותיך, אם הוא שותק, הוא חייב. ודוגמה שלישית, אם ראובן אומר לשימון, שורך נרבה, ועכשיו השור פסול לקורבן, והוא שותק, אז עוד פעם, אפילו שזה נגד חזקה שהשור קשר, בכל זאת, כיוון שזה עד אחד פלוס שתיקה, אז העד האחד הזה נאמן והוא יהיה פסול לקורבן, וגם את זה מחזקים ממשנה פעם בזבחים עין עמוד ב', שהמשנה אומרת די בפירוש, שאם עד אחד מעיד שנעבדה בו עבירה, אז הוא פסול. אז עד כאן 3 הדוגמאות של אביי, עוד פעם, אכלת חלב, נטמאו תערותיך ושורך נרבה, ועכשיו לסיום החלק הזה, הגמרא שואלת, מה הצריכותה? למה אביי צריך להביא 3 דוגמאות? עונה הגמרא זה בשביל להראות שבכל 3 הדוגמאות, זה שהוא שתק, זה מראה שגם הוא עצמו קצת מאמין לדברים, וזה לא שהוא שתק בגלל סיבה אחרת, וזה מה שגורם כאמור לעד האחד להיות נאמן. עכשיו, למה צריך 3 דוגמאות באמת בשביל זה? אז אם היה רק את הדוגמה הראשונה של אכלת חלב ולא את הדוגמה השנייה, היינו חושבים, בסדר, באמת, בדוגמה הראשונה, זה שהוא שותק, זה מראה שכנראה גם הוא קצת חשד שהיה לזה איזה טעם אחר קצת, אולי באמת זה היה חלב, ולכן זה קצת כמו הודעה, אבל במקרה של נטמאו תערותיך, היינו חושבים, אולי זה שהוא שותק, זה לא כי הוא חושב שזה נכון, אלא כי פשוט מה אכפת לו. בסדר, אז נטמאו, אז גם אם אני אדם שמקפיד לאכול רק חולין טהורים, בכל זאת, את החולין הטמאים שלי אני אוכל לאכול כשגם אני עצמי טמא, לא נורא, ולכן זה שהוא שתק, זה לא כי הוא חושב שאולי זה נכון, אלא כי מה אכפת לו, למה לא לטרוח ולהכחיש, זה לא כזה משנה, כמה שמלן, שבכל זאת, זה שהוא שתק, זה כן מחזק את העד האחד, והעד האחד נאמן, לכן צריך את הדוגמה השנייה. ולמה צריך גם את הדוגמה השלישית של שולחן הרבה? כי כאן עוד יותר היינו חושבים שמה אכפת לו, כי מילא במקרה הקודם זה עדיין קצת פוגע בו, שהוא יצטרך לאכול את זה רק כשהוא עצמו תומע, אבל בשולחן הרבה באמת מה אכפת לו, אז בסדר, זה יהיה פסול לקורבן, מה כל יום מישהו מביא שור לקורבן? לא נורא, נשתמש בזה לעבודה, לאכילה, לא נביא את זה כקורבן, אז כאן באמת היינו חושבים שפשוט לא אכפת לו ושלכן הוא שתק, כמה שמלן עוד פעם, שלא נכון, אלא זה שהוא שתק זה קצת כמו הודעה, וזה מחזק את העד האחד, ולכן העד האחד הזה גם כאן נאמן, ועד כאן החלק הראשון, שלושת המקרים של הבעיה שאם עד אחד מעיד כלפי השני והשני שותק, העד האחד נאמן. החלק השני זה ברבע העליון של עמוד א', במילים איבאילו, וכאן שואלת הגמרא, האם העיקרון הזה של הבעיה הוא נכון לא רק באיסורין, אלא גם בדבר שבערבה? כלומר, אם עד אחד אומר למישהו אשתך זינתה, ואותו אדם שותק, וזה אולי מראה גם כן שהוא גם קצת חושד בה, האם גם אז העד האחד נאמן והם יהיו אסורים? בזה יש מחלוקת. הבעיה אומר, כן, גם במקרה כזה העד האחד נאמן ומסורים, רב אומר שלא, כי בעריות יש לנו עיקרון, אין דבר שבערבה פחות משניים, חייבים שני עדים, והעד האחד לא נאמן. אז עוד פעם שנזכור, עד אחד אומר אשתך זינתה והשני שותק, לפי הבעיה הוא נאמן ומסורים, כמובן לא הורגים אותה על פי עד אחד, אבל המסורים, לפי רבה הוא לא נאמן. זאת המחלוקת, ועכשיו מה שנעשה מכאן ועד סוף השיעור, זה נראה שתי ראיות לטובת הבעיה שהוא נאמן ונדחה אותם, ונראה ראיה אחת לטובת רבה שהוא לא נאמן ונדחה, ובזה בעצם נסיים. כל הראיות שנראה הם סוג של סיפורים, לכן זה בגמרא די ארוך, אבל עקרונית זה באמת קצר. אז הראיה הראשונה לטובת הבעיה שהוא נאמן, זה מסיפור קצת יותר ארוך, אנחנו מקצרים ואומרים רק את העיקר, וזה שאדם אחד נכנס לבית של אחד עיוור, והעיוור לא היה בבית אז, והוא רואה שהאישה של העיוור מזנה. אז הוא מצא את העיוור ואומר לו אשתך זינתה, והעיוור שתק, ושמואל אמר לעיוור, אם העד הזה נאמן עליך, אז היא אסורה. ומה הכוונה אם הוא נאמן עליך? אז מבין הבעיה שהכוונה היא שהוא אמר לו, אם הוא עד כשר מבחינתך, אז אפילו שהוא רק עד אחד, אתם צריכים להיות אסורים. והנה ראיה להבעיה שגם במקרה הזה, עד אחד נאמן. כך אומר הבאי. לעומת זאת רב דוחה את זה ואומר לא, זה לא מה ששמואל התכוון, הוא לא התכוון האם הוא עד אחד כשר, זה לא צריך לשאול אותו, אפשר לבדוק אם הוא עד כשר, אלא מה שהוא התכוון זה שבאמת עד אחד לא נאמן, והוא התכוון לומר לו, אם למרות שהוא עד אחד, אתה מבחינתך מכיר אותו וסומך עליו לגמרי, ומבחינתך זה כאילו שני עדים, אז באמת היא אסורה עליך, אבל לא כי עד אחד נאמן, אלא כי פשוט אתה יודע את האמת, אתה יודע שהוא דובר אמת ושבאמת היא זינתה, אבל אין מכאן ראיה לסתם עד אחד, ועד כאן ראיה ראשונה והתחייה. הראיה השנייה זה מאוד סיפור, פעם על ינאי המלך, יש כאן סיפור קצת ארוך ומוכר, ואנחנו מדלגים עליו והולכים לעיקר, וזה שעלה איזשהו חשד שינאי המלך הוא כהן פסול. למה? כי ידעו על אמא שלו שבזמן איזושהי מלחמה באזור מודיעין, אז שבו אותה הגויים, והרי חזל קבעו שאישה שנשבטה, הנחה היא שנאנסה והיא אסורה לכהנים, ובכל זאת היא הלכה והתחתנה עם כהן, וממילא הבן שלה, ינאי המלך, מדרבנן, נחשב חלל, כי אמא שלו הייתה אמורה להיות אסורה, ולכן חכם אחד אמר לו, אתה לא יכול להיות גם מלך וגם כהן גדול, כי אתה כהן פסול. זה מה שאותו חכם טען כלפיו, אבל האמת היא שבדקו את זה ומצאו עדות אחרת, וזה גילה שהוא באמת כן כהן כשר. עכשיו, מה בעצם קרה כאן? מה העדות הראשונה אמרה שהוא לא כשר, ומה העדות השנייה גילתה שהוא כן כשר? אז אם בשני העדויות מדובר בשני עדים, אז מה פתאום לסמוך על העדים השניים יותר מאשר על הראשונים? הרי אם יש שני עדים נגד שני עדים, אז זה נשאר ספק, וינאי אמור להיות פסול לכהונה מספק. אלא מה קרה כאן? מה העדות הראשונה טענה שרצינו לפסול אותו, ומה העדות השנייה טענה שבסוף הכשרנו אותו? אז אם מדובר ששני עדים אמרו שהיא נשבטה, ואז באו שני עדים ואמרו שהיא לא נשבטה, זה לא יכול להיות. כי כשיש שני עדים ושני עדים, אז זה נשאר ספק, וממילא הוא עדיין אמור להיות פסול מספק. אלא אומר הבאי, כנראה שמה שמדובר זה שבהתחלה היה רק עד אחד שאמר שהיא נשבטה, ובהתחלה שמחנו עליו, אבל אז באו שני עדים ואמרו שלא, ולכן הכשרנו בסוף. אבל מכאן אפשר לדייק שאם לא היו באים שני עדים אחר כך, אלא היה רק את העד האחד הזה שאמר שהיא נשבטה, אז כן היינו אוסרים אותו. אז הנה אתה רואה שגם בדבר שבערבה הולכים לפי עד אחד כשהשני שותק ולא ממש יודע. זו הראיה השנייה של הבאי לדעתו, אבל דוחה רבה, לא נכון, זה לא הסיפור, אלא באמת בהתחלה באו שני עדים שאמרו שהיא נשבטה, וממילא כל העסק לא קשור לנושא שלנו, יש שם שני עדים ולא רק עד אחד, ולכן כיוון שבהתחלה היו באמת שני עדים, רצו לפסול אותו, אבל אז באו שני עדים אחרים ואמרו שבעצם היא קשרה, אבל למה שנקשיב לשניים האחרים? הרי כאמור, אם יש הכחשה בין עדים זה נשאר ספק, אז כאן יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהשני עדים האחרים לא הכחישו את הראשונים, כלומר הם לא אמרו לא נכון, היא לא נשבתה, אלא הם הזימו את הראשונים. כלומר, הם לא אמרו, היא לא נשבתה, אלא הם אמרו, אתם לא יכולים לדעת את זה, כי באותו יום שאתם טוענים שראיתם את זה, הייתם איתנו במקום אחר, זה נקרא די הזמה, ויש גזרת הכתוב שאומנם ידי הכחשה שניים לא יותר נאמנים, אבל ידי הזמה הם כן יותר נאמנים, והולכים לפים, ולכן הכשרנו אותו. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שהדים השניים לא הזימו ולא הכחישו, אלא באמת הם הסכימו לדים הראשונים, נכון? באמת היא נשבתה, כמו שאתם אומרים, אבל מיד אחרי זה ראינו שבאו יהודים ומהר החליפו אותה באישה אחרת ושחררו אותה, וככה ברור שעוד לא הספיקו לאנוס אותה, ולכן ינאי כשר, וממילא לפי רבה אין מכאן שום ראיה לגבי עד אחד, כי כאן לא היה מדובר בעד אחד. זה עד כאן שתי ראיות של אביי לטובת זה שעד אחד נאמן והתחיות, ועכשיו בשורה האחרונה של עמוד א' אנחנו עוברים לראיה של רבה לזה שהוא לא נאמן וגם את זה נדחה. הראיה הזאת היא מנושא אחר לגמרי, אבל תוך כדי הדיון בנושא אחר, יש לנו איזשהו משפט אחד שקשור לנושא שלנו. מה הנושא אחר? יש מקווה שבשביל שהוא יקשר הוא צריך שיהיה לו כמות של מים של 40 סאה, ומשתמשים במקווה, מטבילים בו אנשים, כלים, ויום אחד מישהו מודד ואומר, רגע, תעצרו הכל, אין פה 40 סאה. ועכשיו השאלה היא, מה עושים עם כל מה שהטבילו עד עכשיו? כלומר, האם מניחים שרק מהרגע פתאום כבר אין 40 סאה, או שגם לפני זה בעצם מתישהו כבר לא היה 40 סאה, ואז מה שהטבלנו אחור למפרע אמור להיות תמה. אז בזה יש מחלוקת. רבי טרפון אומר שלא מתמים למפרע, רבי עקיבא אומר שכן מתמים למפרע. עכשיו, כל אחד מהם מביא ראיה לשיטתו, והראיות של שניהם הם ממקרים די דומים, וזה שכהן עובד ומקריב קורבנות, ופתאום הוא מגלה שהוא בעצם פסול. מה עושים עם מה שהוא כבר הקריב? האם זה פסול למפרע או לא? אז כאן תלוי באיזה פסול מדובר. אם הוא גילה שהוא חלל, כלומר שהוא בן גרושה או בן חלוצה, אז מה שהוא עשה למפרע כשר, ורק מכאן ולהבא הוא פסול. לעומת זאת, אם הוא גילה שהוא בעל מום, אז גם מה שהוא עשה למפרע, גם פסול. עכשיו, לגבי שני הדברים האלו, שני מסכימים. המחלוקת שלהם זה למה לדמות את המקווה. רבי טרפון מדמה את המקווה לכהן שמצא שהוא בן גרושה, ולכן כמו ששם לא פוסלים למפרע, גם כאן לא נתמה למפרע. ואילו רבי עקיבא מדמה לכהן שמצא שהוא בעל מום, ולכן כמו ששם כן פוסלים למפרע, אז גם כאן כן נתמה למפרע. עכשיו, אני מניח שעולות לכם מיד בראש שאלות, רגע, מה הקשר? שם הרי אנחנו יודעים בוודאות שהוא בן גרושה או בעל מום. לעומת זאת, כאן אנחנו לא יודעים מתי מקווה נפסל, זה שאלה מעולה, אפשר להסתכל בראשונים, לא ניכנס לזה כאן, כי זה באמת לא הנושא שלנו. מה שכן הנושא שלנו, זה שבא רבי עקיבא ואומר לרבי טרפון, בוא אני אגיד לך למה זה יותר נכון לדמות את המקרה של המקווה לכהן שנמצא בעל מום, מאשר לכהן שנמצא בן גרושה. וזה כי יש שני דברים שבהם המקווה וכהן בעל מום הם דומים, ובן גרושה לא דומה. מה זה שני הדברים? אז דבר אחד זה שכדי להעיד על מקווה שהוא שלם, וכדי להעיד על כהן שהוא בעל מום, מספיק עד אחד, ואילו כדי לפסול כהן בגלל שהוא בן גרושה, צריך שני עדים, כמו כל דבר שבערווה, זה דבר אחד, ותזכרו את הדבר הזה, עוד שנייה נחזור אליו. ודבר שני, מקווה ובעל מום זה פסולים בגופו, ואילו בן גרושה זה פסול חיצוני, זה פסול באמא שלו. ולכן שוב, עדיף לדמות את המקווה שנמצא חסר לכהן שנמצא בעל מום, מאשר לכהן שנמצא בן גרושה. זו הטענה של רבי עקיבא, רבי טרפון מתלהב מזה ומודה לו, ועד כאן המחלוקת ביניהם. ועכשיו, איך כל זה קשור אלינו? כי כמו שהרגע אמרנו, כשרבי עקיבא ראה מה הדמיון בין מקווה לבין כהן בעל מום, אז הדבר הראשון שהוא אמר זה שבשניהם מספיק עד אחד, ולעומת זאת, כדי לומר שהכהן הוא בן גרושה, לזה צריך שני עדים. אז הנה ראיה לטובת רבה שעד אחד כאן לא נאמן. זו ראיה של רבה שעד אחד לא נאמן. ומה בא יענה? הוא יאמר, הרי כל העיקרון שאמרתי שעד אחד נאמן, זה דווקא כשהצד השני שותק. כאן לעומת זאת, כנראה מדובר שהצד השני לא שותק, ולכן באמת עד אחד לא נאמן. עכשיו, בסוגריים, אם מדובר שהצד השני לא שותק, אז למה בשביל לפסול את המקווה ולפסול בעל מום, אז שם עד אחד כן נאמן? הרי גם שם לכאורה, אם הצד השני לא שותק, אז עד אחד לא אמור להיות נאמן. מסביר הבאי, זה כי זה דברים שאפשר לבדוק אותם. כלומר, עד אחד יכול לומר, מה, אתם לא מאמינים לי? תבדקו את המקווה, או אתם לא מאמינים לי? תוריד את הבגדים ותראה שאין לך את המום שאמרתי, וממילא כיוון שזה דבר שאפשר לבדוק, אז שם אפילו שהוא מכחיש אבל הוא לא רוצה להראות להם, אז עד אחד כן נאמן. לעומת זאת, בבן גרושה זה דבר שאי אפשר לבדוק, וכל עוד השני מכחיש, אז עד אחד גם לפי הבאי לא נאמן. ואגב, הגמרא מעירה שכשמקודם רבי עקיבא אמר שיש שני דברים שבהם מקווה ובעל מום הם דומים, הוא אמר דבר אחד שעד אחד מספיק, ודבר שני שזה פסול בגופו, עכשיו לפי הבאי מסבירה הגמרא שבעצם שני הדברים האלה זה דבר אחד. כלומר, למה במקווה ובבעל מום עד אחד נאמן, בגלל שזה פסול בגופו, וזה פסול שאפשר לבדוק אותו, אבל בבן גרושה, עד אחד לא נאמן, שוב, כל עוד השני מכחיש. אם הוא לא מכחיש, אז לפי הבאי הוא נאמן. ועד כאן הדיון בראיה של רבה לשיטתו שעד אחד לא נאמן, ודחינו, ובזה כבר הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ועד כאן בעצם החלק השני של השיעור, האם אומרים את העיקרון הזה שעד אחד נאמן כשהשני שותק, גם בדבר שבערווה, כמו אשתך זינתה או אמא שלך פסולה לכהן, לפי אביי כן, לפי רבה לא. מה שנשאר לנו עכשיו בחלק השלישי, זה בשליש התחתון של עמוד ב', זה מאמר מוסגר. וזה שהרגע בברייתא של רבי טרפון ורבי עקיבא הנחנו, שאם כהן נמצא בן גרושה, אז מה שהוא עבד עד עכשיו למפרע עדיין קשר, אבל אם כהן נמצא בעל מום, אז כל מה שהוא עשה עד עכשיו פסול למפרע. ועכשיו השאלה היא, מה המקור להנחות היסוד האלה? אז לגבי שהוא נמצא בן גרושה או בן חלוצה, מה שהוא עשה בדיעבד קשר, הגמרא מביאה לזה שלושה מקורות. מקור אחד זה שכתוב לגבי פנחס, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם, אז דורשים מכאן שכל זרו נחשב כהנים, אפילו זרע פסול, כלומר חללים, שאומנם לכתחילה אסור להם לעבוד, אבל בדיעבד מה שהם כבר עשו כשר, זה מקור ראשון. מקור שני זה שבברכה לשבט לוי, בפרשת וזאת הברכה, אז כתוב ברך השם חילו, ופועל ידיו תרצה, ודורשים מכאן שאפילו חולין שבו תרצה, כלומר אפילו אם הוא חלל, עדיין תרצה את מה שהוא עשה, כמובן רק בדיעבד. ומקור שלישי, כתוב לגבי ביקורים, ובאת אל הכהן אשר יהיה בהם ממהם, את מה זה בא לרבות? זה בא לרבות, אפילו כהן פסול, שבדיעבד גם מה שהוא עשה כשר. אז אלה שלושה מקורות לזה שהוא נמצא בין גרושה או בין חלוצה, מה שהוא עשה בדיעבד עדיין כשר. ולעומת זאת, מה המקור לזה שהוא נמצא בעל מום, אז גם בדיעבד כל מה שהוא עשה למפרע פסול, את זה לומדים גם כן מפנחס, כתוב לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, ודורשים דווקא כשהוא שלום, כלומר שלם, ולא כשהוא חסר. אם הוא חסר, כלומר בעל מום, זה פסול. עכשיו שואלת הגמרא, הרי כתוב כאן שלום, לא כתוב שלם, עונה הגמרא, נכון, אבל את הוו של שלום כותבים בצורה קטועה, לא ניכנס לאיך עושים את זה בדיוק. בכל אופן, זה רומז לזה שאפשר לקרוא את זה גם בלי אבב, כלומר שלם, כלומר בלי מום. ועד כאן החלק השלישי, מניין שאם הוא נמצא בן גרושה אז בדיעבד מה שהוא עשה כשר, אבל אם הוא נמצא בעל מום אז למפרע כל מה שהוא עשה פסול. ובזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בעניין עד אחד, שעקרונית עד אחד לא נאמן, אבל אביי חידש שעקרונית עד אחד, אם הוא טוען משהו שזה לא משהו שבידו לשנות, וזה כנגד חזקה, אז הוא לא נאמן, אבל אומר אביי, בכל זאת, אם הצד השני שתק, אז הוא נאמן. ולגבי מה הוא אמר את זה? אז לגבי זה ראינו שני חלקים. בחלק הראשון הוא אמר את זה לגבי איסורין, וזה שהוא טוען כלפי מישהו, אכל את החלב, או נטמאו תערותיך, או שורך נרבה, ובכל המקרים האלו השני שתק, אז הוא נאמן. וראינו מה צריכותה להביא את שלוש הדוגמאות שהיינו יכולים לחשוב שאולי הוא שותק פשוט כי מה אכפת לו, כמה שמלן, שזה שהוא שותק זה קצת מחזק את הנאמנות ולכן העד האחד נאמן, זה חלק ראשון. בחלק השני שאלנו האם זה נכון גם לגבי דבר שבערווה, כלומר אם הוא טוען אשתך זינתה והשני שותק, האם הוא נאמן? אביי אומר שגם כאן הוא נאמן, רב אומר שלא. וראינו שתי ראיות לטובת אביי שהוא נאמן. ראיה ראשונה זה מסיפור ששליח של שמואל ראה את האישה של אחד עיוור שהיא מזנה, והוא אמר את זה לעיוור, ושמואל אמר לו שאם השליח נאמן עליך אז היא אסורה, ואביי מבין שהיא אסורה מדין עד אחד, אבל רב הדחה את זה לא, הכוונה אם הוא נאמן עליך בתור שני עדים. וראיה שנייה של אביי זה שהעידו על אמא של ינאי מלך שהיא נשבתה ובסוף הכשירו אותה, ואביי הבין שלמה הכשירו אותה, כנראה כי בהתחלה היה רק עד אחד, ואז בסוף באו שני עדים שלו, אבל משמע שאם לא היו באים שני עדים שלו, אז היינו סומכים על עד האחד. ככה אביי. לעומת זאת רב אומר לו, זה לא היה רק עד אחד, זה היה שני עדים, וזה שבסוף הלכו לפי שני עדים האחרים שאמרו שהיא לא נשבתה, או כי הם מזימו את הראשונים, או כי הם פשוט טענו שבאמת היא נשבתה, אבל מיד הצילו אותה, ובכל אופן זה לא מקרה של עד אחד, ולכן אין מכאן ראיה, אלא היו שתי הראיות לטובת אביי, שעד אחד נאמן, אבל דחינו. הראיה לטובת רבה זה שתוך כדי דיון בין רבי טרפון לרבי עקיבא, אומר רבי עקיבא שבשביל לפסול מקווה או בשביל לומר שכהן הוא בעל מום מספיק עד אחד, אבל בשביל לפסול כהן מצד זה שהוא בן גרושה, לזה צריך שני עדים, כלומר עד אחד לא מספיק. זו ראיה לטובת רבה, אבל הבעיה דוחה, שם זה לא מספיק, כי מדובר שהצד השני מכחיש, וממילא באמת עד אחד לא נאמן, עד אחד נאמן רק שהצד השני שותק, וזה שלמקווה ולבעל מום הוא כן נאמן, זה כי שם זה פסול בגופו ואפשר לבדוק את זה, ולכן הוא נאמן, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו מאמר מוסגר על החלק הקודם, וזה שבחלק הקודם אנחנו, לא חזרנו לזה עכשיו בסיכום, אבל ראינו זה בשיעור עצמו, שאם כהן נמצא שהוא בן גרושה, אז כל מה שהוא עבד עד עכשיו כשר בדיעבד, אבל אם נמצא שהוא בעל מום, אז למפרע כל מה שהוא עשה פסול. ועכשיו ראינו מה המקורות לזה, אז לגבי זה שאם הוא נמצא בן גרושה, אז מה שהוא עשה כשר, ראינו שלושה מקורות, וזה והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם, או מברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, או מעובת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. ולגבי זה שאם הוא נמצא בעל מום, מה שהוא עשה פסול, מפרע, את זה לומדים לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום ודורשים שלם, כלומר רק שהוא שלם ולא כשהוא בעל מום, כל טוב.